הסיווג הבא זה קרמות שיפשילו בחיים האלו. יש שני גורמים שמשפיעים על קרמה להפשיל בחיים האלו. A כתוב שינגי קיפר, תחזרו אחריי, שינגי קיפר. ו-B כתוב סמפי קיפר. שינגי קיפר וסמפי קיפר. השינג פירושו אובייקט. קיפר פירושו יוצא דופן, מיוחד. למה הכוונה? מדובר פה על גורם מאוד חזק בכל העניין של הקרמה, וזה האובייקט. החשיבות של האובייקט בקרמה. והזכרנו את זה גם קודם, יש פה קצת חפיפה. קודם אמרנו קרמות שחייבות להפשיל, אחד הגורמים זה כלפי מי מפוצעת הקרמה. וכאן אנחנו הולכים רמה אחת יותר, ואנחנו אומרים, אם האובייקט הוא מאוד יוצא דופן ומאוד חזק, הקרמה לא רק שחייבת להפשיל, אלא שהיא תפשיל בחיים האלו. ושוב אני חוזרת לעניין של הטנטרה, זה הרעיון של הטנטרה. אנחנו לוקחים אובייקט שהוא מאוד חזק, עד כדי כך חזק שהקרמה תפשיל בחיים האלו ונגיע להערה בחיים האלו. מהו אותו אובייקט חזק? ככל שהאובייקט יותר קרוב להערה שלנו ושל אחרים, הוא יותר חזק. למה הוא אובייקט מאוד חזק לעשות כנגדו קרמה? זאת אומרת, לעומתו, אם אנחנו תומכים בלמה, דואגים לצרכיו, דואגים לרווחתו, שומעים בקולו, מתפללים עם כוונה כלפיו או כלפיה. כל הפעולות האלה שקשורות בלמה למשל, הן מאוד חזקות. פעולות שקשורות בתמיכה בדרמה, ליצור תנאים ללימוד דרמה, ללמד דרמה, לעשות שיעורים כשהמורה אומר, לקרוא, לעשות מדיטציה. כל הפעולות האלה מאוד חזקות. לתרום כספים למטרות של לעודד שדרמה תוכל להגיע להרבה אנשים. פעולות כלפי הסנגה, פעולות כלפי אנשים שהם מאוד מתקדמים ושיכולים לעזור לרבים להגיע להערה, גם הן מאוד חזקות מבחינה קרמית. והסיפור שיש לכם בכתובים הוא על מעשה בשני נזירים שחיו באותה קהילה, ובאותה קהילה חל פיצול. היה סכסוך וחלק מן הקהילה נפרד מחלק אחר. ואחד הנזירים, שהיה גם אדם מאוד מתקדם בהגשמה שלו ובהבנה שלו של דרמה, טרח ופעל רבות לקירוב לבבות, והשקיע מאמצים רבים מאוד לקרב את האנשים אחד לשני ולגשר את הפער שנוצר שם, ואומנם הצליח. והיה שם נזיר אחר שהתקנה מאוד בהישגים של הראשון ובהצלחה שלו, והעביר עליו ביקורת, וקרא לו אישה, שזה היה שם גנאי. אם חושבים על הנסיבות של הסיפור, שזה הודו העתיקה, איפה שמעמד האישה היה מאוד נחות, ולא היה לנשים שום גישה לדרמה וללימוד, וגם מבחינה חברתית מעמדן היה נחות, אז לקרוא למישהו אישה היה משהו שהיה משפיל. אז הוא אומר, הנה אישה אחת קרבה לבבות של נשים אחרות. והשפיל בצורה כזאת את שר הקהילה ואת הנזיר שעשה את המאמצים לקרב לבבות. והסיפור אומר שכתוצאה מכך, אותו נזיר שהעביר ביקורת, שהשפיל את האחרים, הוא עצמו עוד וחייו הפך לאישה, ואחר כך עוד נולד 500 פעמים כאישה. הכוונה פה אישה בחברה שבה מעמד האישה הוא מאוד נחות. ואיך אנחנו יודעים את כל זה? וכמובן כל הסיפורים האלה מסופרים על ידי הבודה, והבודה מספר, הנזיר הזה שאחר כך נולד 500 פעמים כאישה, זה הייתי אני. והמטרה של הסיפור הזה היא לא להשפיל את הנשים, אלא להמחיש לנו את העניין הזה של מעשה שמכוון כנגד אדם שהוא מתקדם בדרמה מאוד חמור, וגורם להפסלה של המעשה. אז הסיפור הזה של החלפת מין, דרך אגב, חוזר על עצמו הרבה בכתבים הבודיסטיים, שזה מאוד מעניין. יש שם הרבה סיפורים על החלפת מין ספונטנית שקורית לאנשים. ולהפך, דיברנו קודם על ההורים כאובייקט חזק, על הלמה כאובייקט חזק. אז איך אנחנו מכניסים את זה לחיים שלנו? אז כל העניין של, נאמר, עזרה לזולת, יש לו דירוגים שונים. יש רמות שונות של אובייקטים למי אפשר לעזור, ודבר על זה יותר בשיעורים הבאים. יש דירוגים שונים. לעזור לבעלי חיים זה נפלא, יותר חזק לעזור לבני אדם. בין לעזור לבני אדם שהם חולים ונזקקים, ולעזור לבני אדם שלא חולים ונזקקים, הקבוצה הראשונה יותר חזקה מבחינה קרמית. אם צריך לבחור לאיזה אדם לתת, אותו אדם שיכול לתמוך בכמה שיותר אנשים להגיע להערה, הוא אובייקט הרבה יותר חזק מבחינה קרמית. אז פעולות כלפי למה, כלפי דרמה, כלפי מרכז דרמה וכך הלאה, הן חזקות. הגורם השני, סמפה קיפר, סמפה זה מחשבה, קיפר יוצא דופן מיוחדת. הגורם הזה מדבר על כך שהמוטיבציה צריכה להיות מאוד חזקה ויוצא דופן. אז אם קודם דיברנו שהאובייקט צריך להיות מאוד חזק ויוצא דופן, כאן מדובר על המוטיבציה שלנו. הזכרנו את זה קודם וכאן זה מודגש עוד יותר. כשהמוטיבציה מאוד חזקה, אנחנו יכולים לראות את התוצאות בחיים האלה. ושוב, שני הגורמים האלה ביחד משחקים מאוד חזק בטנטרה. מאוד חשובה שם הכוונה, מאוד חשובה שם האמונה. ככל שהמעשה נעשה עם אמונה חזקה יותר ועם כוונה חזקה יותר, התוצאות שלו חזקות יותר. ולכן מאוד חשוב להפעיל את כל הכלים האלה של לוגיקה לסילוק צקות, על מנת שלא יהיו הפרעות באמונה שלנו. חשוב בטנטרה להגיע למצב של אמונה כנה ואמיתית. ובמידה שיש משהו שמפריע לנו להגיע לשם, מתפקידנו לדאוג לברר את זה ולסלק את זה, אחרת לא נוכל לראות תוצאות. וגם בנושא הזה יש סיפור במקרא שלנו שמדגים את העניין, והסיפור הוא על סריס. יודעים, בימים ההם למלכים היו סריסים שהיו ממונים לשמור על הרמון הנשים. אז המעשה הוא בסריס כזה, שיום אחד רואה אדם מוליך עדר של שברים, יש שם 500 שברים, והוא שואל אותו לאן העדר הזה הולך, והוא אומר שכל השברים האלה עומדים לעבור סירוס. ומאחר שהאיש הוא סריס בעצמו ומכיר את הכאב שכרוך בעניין, בנוסף לכך רחמיו גדולים, יש לו חמלה גדולה, ורחמיו נחמרים על כל העדר העצום הזה של שברים שעומדים עכשיו לעבור סבל רב, והוא לוקח את כל הכסף שיש לו וקונה את העדר מידי האיש כדי למנוע מהם את הסבל של הסירוס. והסיפור אומר שכתוצאה מהכוונה החזקה שהייתה במעשה שלו, האיבר שלו הוחזר לו עוד בחייו. זה הסיפור להמחיש את העוצמה של כוונה להביא תוצאות בחיים האלו. יש הרבה סיפורים. גשל, הוא נותן את הדוגמה של האבא שלו, שהיה צייד ודייג מאוד נלהב, עשה את הדברים בהתלהבות רבה ובמסירות רבה, הלך לפדוד כל קיץ ולדוג, ובאחרית ימיו חלה בסרטן, עבר הרבה ניתוחים, וגשל המתאר איך חתכו את גופו, כמו שהוא חותכים את הדג, לכל אורכו, מלמעלה עד למטה, בניתוחים שונים. הוא אומר, העוצמה של הרגש שבה הוא השתתף במעשה הצייד והדייג, של לקיחת חיים, נשאה פרי עוד בחייו. אז אלו הן הנקודות שגורמות לקרמה להפשיל עוד בחיים אלו, הכוח של האובייקט והכוח של הכוונה. הרשימה הבאה היא ארבעה סוגים של אובייקטים שהם מאוד חזקים, שהם נופלים בקטגוריה הזאת של אובייקטים שפעולה כלפיהם הקרמה שלה מפשילה בחיים האלו. אז דיברנו על שלושת היעלומים, על בודה, דרמה, סנגה, על הלמה. עכשיו יש פה רשימה של עוד ארבעה שהסיכוי שלנו לפגוש אותם הוא לא כל כך גדול, אבל לתורך השלמות אנחנו נמנה את הרשימה הזאת. כל הארבעה הם מקרים של אנשים שיוצאים ממדיטציה עמוקה, מדיטציה שבה הם הגיעו לרמות מאוד גבוהות של הישגים רוחניים. והדוגמה הראשונה זה אדם שיצא ממדיטציה שבה יש cessation,
היפסקות,
פג כוחם של קרמות מסוימות בחיים שלו. מדיטציה שהיא מאוד קרובה לנרוונה. כשאדם כזה ואתה יצא מן המדיטציה הזאת, הוא כאין תינוק מבחינה רוחנית, מבחינה זו שהוא הגיע לרמה גבוהה בדרמה, והוא תינוק ברמה הזאת. ובתור שכזה הוא מאוד פגיע ומאוד רגיש, ויחד עם זה כוחו עצום בגלל ההישג הרוחני שלו. אז תמיכה באדם כזה זו קרמה מאוד חזקה, ולהפך, פגיעה באדם כזה גם קרמה מאוד חזקה, שלילית. הרגעים הראשונים האלו שמלווים הישג רוחני גדול, יש להם חשיבות מאוד גדולה מבחינה קרמית, לאותו אדם ולאנשים שבאים איתו במגע באותו זמן. שלושת דוגמאות האחרות זה גם כן אנשים שזה אתה יצאו ממדיטציה, כזו, הסוג השני של מדיטציה זה מדיטציה על אהבה אינסופית, שזה לא בדיוק בודיצ'יטה, מכיוון שאנחנו בעבידה מקושה, באסכולה הראשונה לא מדברים שם על בודיצ'יטה, אבל כן מדברים שם על אהבה אינסופית, מדברים שם על הברמה ויהרה של האהבה, מה שאנחנו קוראים מטה. ואדם שיוצא מתוך המצב הזה, שהוא מצב מאוד עמוק, הוא מצב שבו כמעט המיינד השתתק לגמרי. שוב, הוא אובייקט מאוד חזק, אז אם אתם מזדמנים ליד מישהו כזה, בשום אופן לא לפגוע בו ולתמוך בו בכל צורה שהיא. סוג שלישי, אדם שיצא ואתה ממדיטציה שבה הוא ראה ריקות ישירות. שוב, הרגעים הראשונים האלה הם מאוד חזקים, ולעשות אז מעשה חפד לאדם כזה הוא קרמה מאוד חזקה שמפשילה בחיים האלו. והסוג הרביעי זה אדם שיצא ממדיטציה עמוקה שהביאה אותו לרמה של ארהת, זאת אומרת הרמה שבה הוא סילק כל נגע רוחני מזרם התודעה שלו. כמה יש כאלה? נורא מעט. מה הסיכוי שלנו לפגוש אותם? נורא קטן. אבל שנדע, just in case, קוראים באנגלית. אם במקרה נפגוש מישהו כזה בדיוק, חשוב נורא להיזהר. איך אנחנו נדע? מישהו יושב במדיטציה לידינו, איך נדע לאיזה רמה הוא הגיע?
לא נדע.
אז אנחנו באמת לא יודעים. ברוב המקרים אנחנו, אלא אם כן יש לנו ראייה מאוד מעמיקה, אנחנו לא יודעים. אז מה המסקנה? ננהג כלפי כולם בכבוד מרבי ובתמיכה מרבי. אז זה הרשימה הזו. שאלות על זה, כן? שאלה טובה. טל שואל, האם הידיעה שאדם עכשיו יצא ממדיטציה כזאת משפיעה על עוצמת הקרמה שאני סוברת? זה לא כתוב פה במפורש, ואני משערת שלא. אם אני מזדמנת ליד מישהו כזה, שזו כמובן קרמה שלי, להזדמנת ליד מישהו כזה, ויוצא לי לעשות מסי חסד כלפיהם, גם אם אני לא יודעת איפה בדיוק הם נמצאים ומאיזה מדיטציה הם יצאו, צוברת עבורי קרמה מאוד חזקה.
תודה.
עכשיו אנחנו עוברים לקטע מאוד מעניין. זה עכשיו לא מעבידה מקושה, אלא זה מג'טון קאפה, מהלמרים צ'מו, שזה הספר הגדול על הדרך המדורגת להערה של ג'טון קאפה, ספר מאוד מפורסם. שאנחנו מדי פעם חוזרים אליו, וקטעים ממנו הזכרנו בקורס הראשון, קטעים ממנו הזכרנו בסדנה על מוות, ועכשיו אנחנו חוזרים אליו שוב. כל מה שג'יפן קאפה כתב, הוא ליקט מהבודה. זאת אומרת, זה לא דברים שהוא המציא. הוא לאף קצת את הדברים עבורנו, שהם כל כך קשים לקריאה, ואיבד אותם וליקט אותם בצורה שאנחנו נוכל לקבל אותם בקלות. אז הוא עכשיו מסווג הישגים קרמיים בהתאם לשלושה גורמים. הראשון הוא נמין, שהיה לנו אותו גם קודם. השני הוא גיוטון, והשלישי הוא דק דרה. שלושה גורמים. נמין, גיוטון ודק דרה. אז בואו נדבר עליהם קצת. המילה הראשונה, נמין, הייתה לנו כבר בשיעור שעבר, ופירושה הפסלה. אז שוב, האספקט הראשון שג'ייסון קאפה מתייחס אליו בקרמה זה הפסלה, ודיברנו על זה כבר די הרבה היום אפילו, דיברנו על מתי תהיה הפסלה, ומה מבטיח הפסלה. ההתייחסות שלו היא קצת שונה, הוא לא מדבר על האם ומתי תהיה הפסלה, אלא איך זה יפשיל. והוא עושה את זה מאוד ספציפי. הוא הולך לפי עשרת המעשים הרעים, הריגה, גניבה, התנהגות מינית בלתי הולמת וכך הלאה. והוא עובר אחד אחד, והוא מדבר על מה יפשיל. בפרט בעניין של נמין, הוא מדבר על איך זה יפשיל. הוא אומר, אם המעשה נעשה מתוך כוונה עזה, למשל רצח עם שנאה רבה בלב, וזה נכון לגבי כל אחד מעשרת המעשים השליליים, כל אחד מהם, אם הוא נעשה מתוך כוונה עזה, ורגש חזק מאוד שלילי, יביא אותנו לגיהנום בחיים הבאים. בהזדמנות אחרת נדבר על הגיהנום וכך הלאה בבודיזם. אם הוא נעשה ברמה בינונית של רגש ושל כוונה, אז הוא יביא ללידה בעולם הרוחות, ואם הוא נעשה שלילי, נעשה מתוך כוונה מזערית או שלא בכוונה, אז הוא יביא ללידה בעולם בעלי החיים, בעולם החיות. אז פה שאתם שומעים על פירוק של מעשים, יש מעשים יותר חמורים ופחות חמורים על פי התוצאה שלהם. דיברנו קודם על אובייקטים שהם יוצאי דופן. יש דירוג של אובייקטים. להרוג חרק זה חמור, אבל לא בפרופורציה להריגה של בן אדם. הריגה של בן אדם היא הרבה יותר חמורה מאשר להרוג בעל חיים וכך הלאה. מאיפה בא הדירוג הזה? למה להרוג בן אדם זה יותר חמור מבחינת התוצאה הקרמית? מכיוון שבן אדם הוא הרבה יותר קרוב להערה, הסיכוי של נמלה להגיע להערה בחיים שלה כנמלה הוא אפס. היא צריכה קודם לעבור הרבה גלגולים אחרים. הסיכוי שבן אדם להגיע להערה הוא לא אפס. והבן אדם יש הרבה יותר כלים שמאפשרים את זה. ככל שאנחנו קרובים יותר להערה, ככה התוצאה יותר חמורה. הגורם השני, גיונטון. גיונטון פירושו התאמה. אז כאן הוא מדבר על התאמה בין המעשה והתוצאה. אז הגורם הראשון בעצם יצר התאמה בין חומרת המעשה וחומרת התוצאה. עכשיו הוא מדבר על התאמה בין איכות המעשה ואיכות התוצאה. למשל, עשינו מעשה שלילי. אם במקרה לא הגענו למחוזות הדרומיים, מה שאני קוראת, לגיהנום או לעולם הרוחות או לעולם בעלי החיים, ובכל זאת נולדנו כבני אדם, היה לנו המזל או הקרמה הטובה להיוולד כבן אדם, אבל עדיין יש בכיסנו קרמה כזו של מעשה שלילי, אז לפי המעשה ככה תהיה התוצאה בחיים שלנו כבני אדם. הרשימה נמצאת במקראה, ואני אעבור בקיצור. למשל, אם יש לנו קרמה של הריגה, אם נצליח להיוולד כבני אדם יותר מאוחר, התוצאה תהיה חיים של מחלה או אורך חיים קצר, או חיים באזור של סכנה לחיים. אז קרמה של הריגה מתממשת בצורה כזאת. קרמה של גניבה, אם יש לנו קרמה של גניבה בחיים קודמים, אם נצליח להיוולד כבני אדם, ניוולד בתוך מחסור. אף פעם לא יהיה מספיק, יהיה עוני. אם יש לנו קרמה של התנהגות מינית בלתי הולמת, קרמה של התנהגות מינית בלתי הולמת, כשהיא מפשילה בחיים של בן אדם, יש לנו בעיה לשמור את בן הזוג, או שבן הזוג נוטה להתפרפר, או שהוא מאוד מבוקש וקשה להחזיק אותו. יש גם תוצאה אחרת שלא ניתן לסמוך על האנשים סביבנו. אנחנו לא יכולים לתת אמון באנשים סביבנו. יש הרגשה שהם לא אמינים, שעלולים לבגוד בנו. יש הרבה תחרות בחיים שלנו. קשה לנו לשמור על מה שיש לנו. זו תוצאה של התנהגות מינית בלתי הולמת. ובאופן כללי, אי נאמנות, גידה באמון. קרמה של שקר. קרמה של שקר מפשילה על ידי כך שאנשים לא מאמינים לנו גם כשאנחנו אומרים אמת. פשוט לא נותנים בנו אמון. צורה אחרת שבה היא מפשילה זה שאנשים מרמים אותנו. זאת ההתאמה בין אופי התוצאה לאופי המעשה. אז הגענו למספר 4, מספר 5. אם יש לנו דיבור מפלג. תוצאה של דיבור מפלג זה שאנשים סביבנו נלחמים זה בזה, נאבקים זה בזה, או שהם בעלי אופי בלתי רצוי. קרמה של דיבור גס, דיבור בוטה, התוצאה האישית שיש לה בשבילנו זה שאנחנו שומעים הרבה דברים שלא נעימים לאוזנינו. שומעים נזיפות, שומעים אלבונות, שומעים קללות, שומעים צעקות. אנשים מדברים אלינו וזה תמיד נשמע לנו כאילו שהם מתגרים בנו. אנחנו רואים התגרות. אז זו תוצאה של דיבור בוטה גס. זה 6, מספר 7, דיבורי סרק. קרמה של דיבורי סרק. אנשים לא כל כך מעוניינים לשמוע מה שיש לנו להגיד. לא מייחסים ערך למה שיש לנו להגיד. זה מצידם הם, מצידנו אנו יש לנו חוסר ביטחון. אנחנו חסרי ביטחון במה שיש לנו להגיד בעצמנו. מספר 8, חמדנות. התוצאה של חמדנות, אם לא מצליחים להיוולד כבן אדם, לאן מוליכה חמדנות? בדרך כלל לעולם הרוחות. אם מצליחים להיוולד כבני אדם, אז אנחנו מלאי השתקקויות ותאוות. יש לנו אישיות שלנו. המוטיב הדומיננטי זה המון רציות, רוצים זה, רוצים זה, משתוקקים, מתאבים כל הזמן. ואף פעם לא מרוצים ממה שמשיגים. זה קרמה של חמדנות. מספר 9, אתם זוכרים, היה שמחה לעד וצרות עין. שני אלה ביחד היו מספר 9. באופן כללי מספר 9, האופי הכללי שלו זה שאנחנו לא מפרגנים לאחרים. לא מאחלים להם דברים טובים, להפך, מאחלים להם דברים לא טובים. כשזה מפשיל אצלנו, אנחנו מוצאים את עצמנו במצבים שבהם אנחנו זקוקים לעזרה ואין מי שיעזור לנו. לא מוצאים מי שיעזור לנו. או שאנחנו מוצאים את עצמנו כל פעם פוגעים באחרים, יש לנו נטייה לפגוע באחרים. או נטייה כל הזמן להיפגע על ידי אחרים, אנחנו כל הזמן נפגעים. אז זה היה מספר 9. המספר 10 זה בא מבורות, ראייה לא נכונה, השקפה לא נכונה. התוצאה של השקפה לא נכונה, התוצאה הקרמית של השקפה לא נכונה, זה עוד יותר השקפה לא נכונה. זה אומר שאנחנו טיפשים, טיפשות, טמטום, וגם אדם לא אמין, יש לנו תכונה שאנחנו נוטים להיות חלקלקים, חמקמקים. אז אם מסתכלים מה קורה בחיים שלנו, אם רוצים לראות מה מהקרמות יש לנו, מסתכלים מה קורה בחיים שלנו. מה אנחנו פוגשים בחיים שלנו מתוך הרשימה הזאת שנתתי לכם, והיא לא רשימה ממצה. היא רק מתייחסת לעשרת המעשים השליליים הקשים ביותר, כשבעצם הרשימה היא הרבה יותר ארוכה. ואם יש לנו את הדברים האלה, אז יש לנו לפחות אחת מן הקרמות האלה שעלינו לטהר, מוטל עלינו לטהר. זה הגורם השני שג'סון קאפה מדבר עליו. אז הראשון דיבר על החומרה של ההבשלה, השני דיבר על האופי של ההבשלה, הגיוטון, והשלישי הוא דאג דרה, זה התוצאה הסביבתית. אז ג'סון קאפה אומר לנו, ושוב זה לקוח מהבודה, שלא רק שתהיה תוצאה אישית לקרמות שביצענו, כשאותם מנינו קודם, תהיה גם תוצאה סביבתית. המקראה שלכם מונה את זה, אני אעבור על זה בזריזות. מה התוצאה הסביבתית של הריגה? תוצאה סביבתית של הריגה שאתם מוצאים את עצמכם בעולם שבו יש מחסור באוכל, או שיש רעב, או שיש אוכל אבל הוא לא מבין, היבולים לא מצליחים, או שהאוכל קשה לעיכול, ובמקום להזמין אותנו אפילו גורם לנו לחלות. מקום שהתרופות לא מצליחות, אין להם כוח. זו תוצאה סביבתית של הריגה. תוצאה סביבתית של גניבה. גניבה מתבטאת באין מספיק. זה אחר כך הופך לאין מספיק. אין מספיק יבול, אין בכוחו של היבול לסלק רעב. היבולים מתקלקלים, בצורת או שיטפונות. דברים מן הסוג הזה, שמביאים לחוסר, למחסור. התנהגות מינית בלתי הולמת. התוצאה הסביבתית של התנהגות מינית בלתי הולמת זה זוהמה סביבתית. זה לחיות בסביבה שהיא מזוהמת, מתבחינה, יש ריחות של שתן, של סואה, גם זיהום של האוויר, זיהום של המים, זיהום בחרקים, דברים שהם דוחים, לא נעימים, לא אסתטיים. מגעילים. כשיש לנו את זה בחוויה שלנו, בסביבה שלנו, המקורות של זה הם בהתנהגות מינית בלתי הולמת. ובגידות למיניהם, ובאי שמירת אמון. שזה לאו דווקא במשפחה, זה גם יכול להיות אי שמירת אמון בכלל. או בגידה בכלל. אבל בעיקר במשפחה. תוצאה סביבתית של שקר, זה לחיות בעולם שבו אנשים לא משתפים פעולה אחד עם השני. עבודה, צוות, אף פעם לא מצליחה, יש תמיד פיצוץ. אנשים מרמים אחד את השני, תוקעים סכינים בגב אחד השני, מכשילים אחד את השני. באופן כללי, הסביבה שלנו מפחידה, יש הרבה דברים מפחידים. תוצאה סביבתית של דיבור מפלג. הסביבה הפיזית שלנו מאוד קשה, קרקע מאוד קשה למעבר. יש הרבה מהמורות, הרבה גבעות, קשות למעבר. יש קושי, יש תהומות, יש מכשולים למעבר, ויש פחד. תוצאה סביבתית של דיבור גס ובוטה, זה שוב שהאזור שבו אנחנו חיים מכוסה בהרבה מכשולים, כגון גזעים של עצים, קוצים, אבנים חדות, חוכית שבורה. כל האזור הוא יבש, יש ממה, אין נהרות, אין נגמים, יש יובש, האדמה יבשה, האדמה פוגה ברעלים, במלחים, מחשבה שבאה לי לראש וסדום ואמורה, מקום מאוד חם, מקום מאיים, מקום שיש בו הרבה דברים שמפחידים. אז זו תוצאה של דיבור בוטה, תוצאה סביבתית של דיבור בוטה. תוצאה סביבתית של דיבורי סרק. הפירות לא מבשילים על העצים. ואם הם מבשילים, הם לא מבשילים בזמן, או שהם נראים בשלים וזה נראה נורא יפה מבחוץ וחסר כל טעם. פה פוגשים את זה הרבה. שורשים של הצמחים מתייבשים. אין פארקים, אין מקומות נופש, אין דברים מרעננים. זו תוצאה סביבתית של דיבורי סרק. תוצאה סביבתית של חמדנות. כל מה שאני מתחילה לא מצליח לי. כל מה שיש לי הולך ופוחת. אף פעם לא יותר, תמיד פחות. ככל שעוברות העונות, כל הזמן זה הולך ופוחת ונכשל. זה תוצאה של חמדנות. תוצאה של שמחה לעת, של שרות עין, של אי פרגון, זה לחיות בעולם של תוהו ובוהו, עולם של מגפות, עולם שיש הרבה רוע, יש הרבה קונפליקטים, יש הרבה זוועות במלחמות ומריבות בין אומות, יש חיות טרף, יש נחשים מרפאים או עקרבים או חרקים שעוקצים או כל מיני רוחות רעות, גנבים, שודדים. כל זה בגלל שלא פרגנו ולא איחלנו טוב לזולת או שהתקננו במה שיש להם. והתוצאה מספר 10 של בורות, של לחיות את ההשקפה מוטעת, ולהיוולד לתוך עולם שבו המקור היחיד שיש של עושר הולך ונעלם. ואנחנו נמצאים בעולם כזה, אנחנו נמצאים בעולם שבו הדרמה הולכת ומתנוונת. זאת נבואה שכתובה בכתבים. אנחנו במין נקודה שבו יש עלייה זמנית במערב לדרמה, אבל באופן כללי התהליך הוא של התנוונות ושל ירידה. אנחנו נולדים לעולם שבו אנשים יש להם דעות מוטעות. אנשים חושבים, למשל, שלרדוף אחרי דברים חומריים, זה מספק וזה מביא לאושר. העולם שטוף בדעות מוטעות והשקפות מוטעות. עולם שיש הרגשה שאין לאן לפנות, אין במי להעזר. אין הגנה. אנחנו חשופים, פגיעים. אז אלו התוצאות של עשרת הגדולים. שוב, מה נעשה עם כל הידע הזה? בעצם פה הוא יכול להועיל לנו. אנחנו מסתכלים בחיים שלנו, מה מופיע בחיים שלנו באופן אישי, ומה מופיע בסביבה שבה אנחנו חיים. אנחנו מאתרים את הדברים האלו שלא עובדים בחיים שלנו ובסביבה שלנו. ולפי הרשימה הזאת הולכים אחורה, ואומרים לאיזה מן העשרה זה שייך. ועל זה אנחנו עובדים במיוחד. עליו במיוחד נשים לב. באמירה, בדיבור, בהתנהגות ובחשיבה. ונשים שם את הדגש. אז אם זה חולניות, או אם זה סביבה שהיא מסוכנת, אז אנחנו נשים לב במיוחד לשמירה על חיים, להגנה על חיים, או לדאוג לעשות טוב לאחרים, וכך הלאה. אז יש לכם בשביל זה את הרשימות. הן מאוד שימושיות, הן יכולות לכוון אותנו בדיוק למקומות איפה שיש לנו הכי הרבה קרמה לטהר. אנחנו נדבר בעתיד על טיהור קרמה, ואני מקווה שתהיה לנו הזדמנות לדבר. אז זה הכל. האם יש שאלות?
ערב טוב. אמרנו וכתבנו שאנחנו יוצרים בעצמנו את הכל בעולמנו. ואם אין גורם חיצוני, כמו שכבר אמרנו, מי יוצר את הקשר בין עשייה ותוצאה לפי המרשמים האלה?
סייה שואל, הנה יש לנו פה רשימה של נפגעים שמופיעים בחיים שלנו ואיך הם מיוחסים למה שאנחנו עצמנו עשינו בעבר, בחיים אלו או בחיים קודמים. איפה כל זה נשמר? מי שומר את כל האינפורמציה הזאת ואת כל החשבונות האלה? איפה הפנקס הפתוח הזה שבו הכל נרשם? שבעברית אומרים מאוד יפה, הפנקס פתוח ויד רושמת. תודה רבה שהיה. תמיד יש לנו בודיסטווה ששואלת השאלה שמעבירה לנושא הבא. זה בדיוק הנושא של השיעור הבא.
עם הסילי יבשות לארבע, לחמה ולבנה היא עדויה, ובמינים של כל חסד ונעתה, במילים חמה ובאה שמה, כגם שנעתה. שלדנה חומיתנו בחר לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב
ידם גורו רק נאמן ולקם ועתיה
אותה סייתי זוהה ולפה ישלים עונה כל החיל הבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו בנו ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו